לכולם, בשעה טובה, אנחנו ממשיכים בשמחה רבה את סדרת השיעורים, הלימוד המשותף שלנו בצדקת הצדיק, של רבנו צדוק, הכהן הגדול מלובלין. אנחנו בצורה חריגה, השיעור הקודם עסק רק באות אחת, באות מם, בגלל שהיא אחת מסוגיות היסוד של הבחירה והידיעה ובירור מה רצון השם בעבודת התשובה, אף כפי שפגנו שזה שנה שלמה רק לסוגיה הזאת של רבנו צדוק. וגם האותיות הבאות, כל אחת מהן, שאני מזכיר בעצם הכל, זה בערך מפתחים מה שראינו בעוד למתת, היא נושא בפני עצמו, שאפשר להעריך עליו. בכל זאת אני, מה שנקרא, אכפה את יצרי, ולא נעביר שיעור בנפרד הקולות, אז כן אני אשתדל לרוץ עם כמה שנספיק אותיות.
ממשיכים על ידיעה ובחירה?
שנייה, לא, שנייה, בוא נחזור. עוד למתת הסתיימה בעצם באמירה שעל ידי תפילה, יכול להפוך את עצם שורש נפשו, להגיע למצב של בריאה חדשה כמו יש מאין. ויש פה שלוש נקודות. הנקודה הראשונה זה תשובה, שהתשובה בצורה שהיא מהפכת את השורש, ועל זה בעצם הרחבנו באות מם, שכותרתה היה תכלית התשובה, זה הכרה שהכל רצון השם. והנקודה השנייה היה מה שנקרא לפעול בריאה יש מאין, שעל זה נרחיב באות מם א', והנקודה השלישית הייתה תפילה, ובאופן לא מפתיע, על זה נרחיב באות דברת מן ב', אוקיי? אז אחרי שאני אומר אותם ג', כבר נספיק, נראה כמה שנספיק בעזרת השם. אז הפסקאות האלה מאוד 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 יסודיות. אם בעצם בחלק הראשון היינו המון לנו פסקאות שהם יותר ביאורים נקודתיים על הגדתות במסכת ברכות, אז פה אנחנו כבר יצאנו מזה. לא סתם הרב מלמד, זה חלק הזה חלק שני, אוקיי? אז דיברנו פעם שעברה שיעור שלם על הבחירה והידיעה, ועכשיו בואו נמשיך לפסקה מם א'. אל תתבלבלו, בגלל שהיא קצרה. היא קצרה, אבל היא טעונה ועמוסה מאוד, וכן שאר הפסקאות. נקרא אותה ברצף פעם אחת, ולאחר מכן נרחיב. אנוכי קודם ללא יהיה לך. כי על ידי התבוננות, ההתבוננות הגמורה באנוכי, מצד אמונה ברורה בשם יתברך שהוא מצוי, הוא ניצול מלא יהיה. ממילה נשמע מכל מיני עשרות ונזקים. כי אמרו זל, תנחום ויצא, עשה מצווה אחת, מוסרים לו מלאך אחד לשומרו. והנה, מידה כנגד מידה, כל המצוות קיבלו על ידי שליח, מבשר מלאך לשומרו, ואנוכי ולא יהיה לך, שמעו פי הגבורה. לכן ויצחל אנוכי, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומרו. במקום אחר אמרו, כי ממצווה נברא מלאך, ומצוות אנוכי נברא כביכול להתגלות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא על ידי מלאך. במוחו, בדעתו של זה, בריאה ממש יש מעין במוח ולב אטום להיות מצוי אצלו תמיד, על ידי התארות כחודה של מחת מיטתה, נפתח אחר כך כפתחו של אולם. טוב, אני, האמת היא, אני משתדל מדי פעם ככה לשמוע שיעורים או לבדוק פירושים, והפעם אני רואה שהחיבורים סביב פסקת צדיק, הרבה ממגידי השיעור, יותר משמדברים על רבי צדוק, מדברים על עצמם, או על דברים אקטואליים, או על דברים. אז אפשר לצאת מפה להרבה דברים, אז אחד המטרות ששמתי לעצמי שאנחנו בחבורה שלנו, זה להשתדל להסביר את רבי צדוק על פי רבי צדוק. ובפעמים שאני חורג ונותן רק רבי צדוק, זה על פי הבעל שם טוב הקדוש, או על פי מי השילוח. אוקיי? שזה כמובן מתבקש, כי זה היה בית מדרש. אבל אפשר פה, מה שנקרא, להפליג, אני לא הרבה מחוזות מהפסקה הזו, פסקות אחרות, אז השתדלתי להצטמצם רק לביאורים של רבנו, כי אנחנו רוצים לא להגיד מה הלכזה יש להגיד, זה לא מעניין, אלא מה רבנו הקדוש מלובלין בא לומר לנו. מה? בוא נראה. טוב, אז אני מזכיר מה שדיברנו, אחרי שביארנו את עניין התשובה באות מם. אז עכשיו הוא מבאר את עניין היש מאין, שראינו בסוף אות למתת, שיש כוח לברוא יש מאין לידי תפילה. ופה הוא מבאר שאפשר לדקות על ידי אמונה, לגבי התפילה זה יהיה האות הבאה. אומר רבנו, אנוכי, אות ממלף, אנוכי קודם ללא יהיה לך. כי על ידי ההתבוננות הגמורה באנוכי, אנוכי כמובן הכוונה לדיבור, אנוכי השם הלוקח, כן, השם הוצאתיך דיבר ראשון מעשת הדיברות. כי ההתבוננו, על ידי ההתבוננות הגמורה באנוכי, מצד אמונה עבורה, והשם יתברך שהוא מצוי, אז מחמת עצם קיום המצווה הזו, שהוא מאמין בעצמו, אז הוא ניצול. ממה הוא ניצול? מי לא יהיה לך. לכן זה לא סתם החיבור של אנוכי ולא יהיה לך. לדי שקודם כל אנוכי, אז אתה תנצל ותימנע ממציאות של שלא יהיה. כמו שאומר הרב, אם אתה מתבונן בגדלות השם כל הזמן, הראש שלך הוא לא ריק ממחשבות, אז אין מקום למחשבות זרות. ואז ממילא נשמר מכל מיני עשרות ונזיקים. מה זה עשרות? אז אומר הבעל שם טוב, זה מובא במאור עיניים, בפרשת ויגש, הוא אומר שם על וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים. ומה אומר, אומר מאור עיניים של המשנה הקדוש? תכף, כששר ממנו יתברך ומאמונתו, שכל כוחותיו וחיותו הוא הבורא יתברך, אזי תכף לקרוא בדלוקים אחרים. אוך אומר, את בו מקומר מה? וסרתם, וסרתם. דרך שאתה שר מאמונה התמימה, מה קורה ישר? ועבדתם אלוקים אחרים. ברגע שאתה, מה שנקרא, מתקלקל, יורד במידה של האנוכי של האמונה, ישר. זה מה שנקרא, נשמר מכל מיני עשרות. מה זה נזקים? הנזקים זה גם מושג שרבי צדוק בעצם משתמש בו הרבה פעמים. פה אני אקריא לכם משיחת מלאכי השרת. אחד החיבורים שעוסק בעניינים של, של מלאכים, משנת רבי צדוק. באמת היא שאלה לי פה, אני אספר לך את הסיפור. שכחתי לציין שזכות הלימוד תעמוד לאליחי בן מזל, השם יזכה ובחייו, בעזרת השם וככה יהיה. הלכתי לספרייה, פתחתי שיחת מלאכי השרת, והתחלתי, כאילו התחלתי ככה להתראה, ספר ספרייה, והכל פה, מה שנקרא, תראו, סימונים והערות וככה, אמרתי, איזה מין דבר זה, כאילו, ספר של כולם, ומי זה ככה שמעיז ככה זה? אמרתי, טוב, אולי מישהו תרם. ואז ככה נבהלתי. הרי שמי הספר? של הרבה ביסבא, השם יקום דמו. שנרצח בן עתניאל לבית חגי לפני יותר מ-20 שנה. הייתי שבוע שתתחיל קצת ללמוד איתו. אז משפחתו היקרה תרמה את הספר. אז כך מה שהתענגתי לראות איך הסיכומים שלו וההדגשות שלו, זה ממש ההגדרות הקולעות. מי שרוצה לעיין, זה אפשר שרבצה אותו, כי זה הספרים שלו. אז בשיחת מלאכי השרת, באות ה', הוא מסביר לנו מה זה המזיקים. הוא אומר פה מי שזוכה לקיים את אנוכי, הוא ניצול מלא יהיה ונשמר מכל מיני עשרות ונזקים. אז הוא מביא את המדרש תנחומה שהוזכר פה, ומין המלאכים אלו שמשמרים אותו מן המזיקים. שהמלאך מכריז לפניו ואומר, תנו כבוד לצלמו של הקדוש ברוך הוא. לפי שכל העולם כולו מלא רוחות ומזיקים. עד כאן, לשון המדרש. אומר רבנו, מה זה פירוש מזיקים? שכל ענייני העולם הם מלאים דברים המזיקים לנפש מכל צד. כל חמדה וכל חפץ הנמצא בבריאת העולם הוא מעורב טוב ברע. הטוב כאשר ישתמש פה רק לפעול השם יתברך, והרע להפך, וזהו מה שמלא מזיקים. כלומר, כל דבר יש בו מזיקים, כי כל דבר יש בו פוטנציאל של טוב, פוטנציאל של רע, כי אנחנו בעקבות עץ הדעת טוב ורע. אז מה זה המלאך ששומר עליך בעצם מכל העניין, של המזיקים? מה זה המלאך הזה? זה המלאך שבעקבות שאתה דבוק באנוכי, אז, הוא ירביא את זה פה עכשיו, אז זה עוזר לך להישמר מהפוטנציאל נזק שבכל דבר. כי נראה את זה בעוד יותר, אפילו בעוד מבית ומגימל, שהדילמות הקשות בחיים זה לא בין טוב לרע. זה בדברים הדקים, בין קליפת נוגה, זה טוב ומתאים, אולי זה לא שייך, זה לא אדם לא שרוצה לעשות עבירות לגמרי. הדברים שהם בשוליים, זה הקושי שאתה לא יודע שיש ערבוב מכל מטושטש. עד צריך את הבהירות. מסיך, כי אמרו זל בתנחום בויצא. עשה מצווה אחת, מוסרים לו מלאך אחד לשומרו, ואז מה קורה? והקדוש ברוך הוא משלם, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משלם שכר עונש מידה כנגד מידה, ואז והנה מידה כנגד מידה. כל המצוות קיבלו על ידי שליח. איזה מצוות? נכון? איזה מצוות? כל הצווים, מי קיבלנו אותם? ממשה. אבל אנוכי ולא יהיה לך, מה אומרים חז"ל? מפי הגבורה שמענו, ואז הם ברחו. אז כל המצוות קיבלנו די שליח, אז בעקבות זה מה אני מקבל? כל המצוות קיבלו די שליח, נמסר מלאך לשומרו, שליח לשומרו. אבל אנוכי, ממי קיבלנו? מפי הגבורה. אז בכל המידע כנגד מה אני צריך לקבל? את הקדוש ברוך הוא בעצמו, צריך להסביר את זה. כי כל המצוות קיבלו די שליח, נמסר מלאך לשומרו. ואנוכי ולא יהיה, שמעו מפי הגבורה. לכך בשכר אנוכי, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומרו. זה משפט מדהים. כשאדם מתחזק, מקנת אנוכי, השם אלוקיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכולי כמו שצריך, אז הוא לא זוכה למלאך שישמור אותו. אלא מי שומר אותו? בכבודו ובעצמו הקדוש ברוך הוא. ובמצוות אנוכי, כלומר, שלא נמסרה על ידי שליח, ולכן ממילא היא בזיקה ישירה לקדוש ברוך הוא. סליחה, במקום אחר אמרו, דילגתי, במקום אחר אמרו, כן, שלא רק שעל ידי מצווה שעשה מוסר מלאך שישמור עליו, אלא זה לא מלאך קיים שישמור, אלא מה כתוב פה? כי ממצווה נברא. כלומר, נוצר מלאך, כמו המשנה באבות, כן, בורא לו פרקליט אחד. נוצר לו בעצם, נברא מלאך, ומצוות אנוכי נברא כביכול, מצוות אנוכי, שזה המצווה שלא נמסר על ידי שליח, ולכן היא בזיקה של הקדוש ברוך הוא. נברא כביכול התגלות השגחת הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא על ידי מלאך במוחו ודעתו של זה. כלומר, אתם מבינים פה לאן הוא חותר? הרי אי אפשר לומר שאדם בורא את הקדוש ברוך הוא ממש, נכון? היו לו...
התגלות.
אז מה זה נברא התגלות? שביחס לאדם עצמו, עד עכשיו השם היה מסתר ממנו. אבל הוא התחזק במצוות אנוכי, הקדוש ברוך הוא שומרה ומאפשר לו להסיר את המסווה, להיחשף אליו, ואז אצל האדם עצמו, אצלו, לדידו, לגביו, הקדוש ברוך הוא מתגלה יותר. ואז עכשיו הקדוש ברוך הוא היה מסתר ממנו, ועכשיו הקדוש ברוך הוא איתו. ולכן מה? ולחשב מבחינת האדם עצמו, זה כביכול התגלות מיש לעין. כי עד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה עין. ועכשיו מה הוא? עכשיו הוא יש. עכשיו הוא נוכח. איך אומר רבנו? אני ידעתי. רק אני ידעתי. אני ידעתי.
כשאומר כאן התבוננות הגמורה ואנוכי, למה הוא מתכוון? מה זה אומר? כאילו, יש התבוננות של חב"ד, יש...
אני לא מספיק, זו שאלה טובה, מושג התבוננות של רבי צדוק, ממה שראיתי עד עכשיו אני מכיר מהמעט, הוא מדבר פה על התבוננות של חב"ד. רבי צדוק הושפע מאוד מבעל התניא וכתביו, ולהעמיק במחשבתו, ולרבי צדוק היו מוחין, מה שנקרא, המחר, היופי של מוחין, ברוך השם, אז להעמיק במחשבתו, במחשבה, דיבור מעשה, בהתבוננות הפנימית העמוקה במצוות אנוכי. ואז, כן, המחר יהיה. אז אומר פה, מה זה התגלות יש מאין? זה לא שאתה בוא את הקדוש ברוך הוא. זה כמו שאתה יכול להיות, אומר את זה בעצם גם יש עוד דברי אמת, בשם הבעל שם טוב הקדוש מביא את זה, שמה זה תורת הנסתר? הוא אומר, יש אנשים שבשנה גם גמרא זה נסתר. כן? ואז פותחים שוטנשטיין, ואז אופה, מה מתברר? שזה לא נסתר, הבנתי מה הגמרא רוצה. נכון? כלומר, זה לא שהגמרא היא נסתר. ביחס אליי הייתה נסתרת. אבל עכשיו שבא שוטנשטיין או הרבי שטיינזלץ או החברותא או הרבי מסבירים לי, אז עכשיו מבחינתי זה כבר לא נסתר, מה זה? זה גלוי. כלומר, היה פה התגלות. אותו דבר ככה, שאדם מתבונה במצוות אנוכי, אז מבחינתו הוא זוכר ליש מאין. מה יש מאין? זה לא בריאת הקדוש ברוך הוא מיש מאין, אלא עבורו התגלות הקדוש ברוך הוא. עכשיו שכל אדם, כל אדם צריך לחוות את זה בחיים שלו, להגיע לחוויה שאומר, וואלה, שיש איזשהו ודאות, יש אלוקים. אדם מסתובב בעולם, הוא לא יודע מי האחת והיחידה שהוא התחתן איתה. הוא יודע שהוא כלי מלא אהבה, הוא יודע שהוא רוצה להיות אבא טוב, אבל הוא לא יודע, יש לו הרבה כוח אוצר, הוא לא יודע למי להשפיע את זה. הוא פוגש אותה ואותה ואותה, וזה לא, ועדיין נפטר, ופתאום שהוא מוצא את האחת, אז הוא מגלה כמה כוחות מעיינים, מעיינות של אהבה נשפעים ממנו, וילדים, הוא מגלה פתאום עוד, כמה עוד אהבה יש בו. עד עכשיו זה היה נפטר, לא ידעתי שאפשר כל כך לאהוב. אתה צריך להסתדר, לא, אפשר לאהוב. אז האישה הזו שהוא מתחתן, בעזרת השם, הוא חושב, הוא התחתן איתה, אז היא מגלה עבורו דברים שהוא לא הכיר, שהוא לא ידע, עכשיו הוא היה אטום רגשית, פותחת אותו. אז היא יוצאת לו התגלות, יש מאין בדבר הזה. אלו אנשים הם אנשים שחסומים מהדבר הזה. זה אומר, אדמו"ר מקומרנה, הנחש אישי אני ואוכל, נכון? מה אדמו"ר מקומרנה, מה זה הנחש אישי אני? זה פירושים. יודעים שכל הייחוד זה ייחוד של יסוד למלכות. השם הקדוש שמאיר ביסוד זה שין דלת יוד, שם שדאי. השם הקדוש שמאיר במלכות ועדנות. בא הנחש נתן ביס, הוריד מהשם שדאי את האות דלת, ומשם עדנות את האות דלת. ובמקום שדאי מה נשאר? יש. ובמקום עדנות מה יש? אני. לכן אומר, הנחש אישי אני. אישי אני אותיות יש, אני. הוא הפך אותי ליש ואני, אז אני כבר לא כלי קיבול לייחוד, לזון, לביטול, להתבוננות, להתגלות. כי אני אטום, אני סגור. ולכן הוא אומר, כי ממצווה נברא מלאך, ובאות ממלף, ובמצוות אנוכי נברא כביכול התגלות השגחת הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא על ידי מלאך. אבל איפה זה בעצמו? במוחו ודעתו של זה. אגב חב"ד. בריאה ממש, אבל לא בעבודה, זה בריאה ממש. יש מאין, וזה בריאה ממש, יש מאין במוח ולב אטום, להיות מצוי אצלו תמיד, על ידי התארותה כחודה של מחת, מיטתה מלמטה, נפתח אחר כך המוח והלב לפתחו של עולם. בואו נסתכל באות קוף כפתת, כמר, קוף כפתת, ב-4-5-56, תפנק אותנו יונתן, איפה זה ביריד החסידות? אתה רוצה להצטפץ, תראה עם ה... קוף יוד? קוף יוד תת. אוקיי. מיד שאדם, מקריא קוף יוד תת, מיד שאדם רוצה לשוב, הרי הוא בא להתאר והמשפט לסייע אותו. כמו שאמרו ביומה, וכשמסייעים אותו, אז אז ממילא מתווסף ברוח טהרה והוא מוסיף לבוא להתאר. ואז חוזר הסיוע מלמעלה ביתר שאת. וממילא מוסיף למטה לבוא להתאר. ועוברים לו, יותר קל לו עכשיו. וכך חוזר חייבת עד שמפתח כחודו של מחת, עשה כפתחו של מחת מזוזל, כן, וכולי, וכולי, וכולי. אוקיי? כלומר, אתה עושה את ההשתמשות, כן? You do your best, and God does the rest. אוקיי, אתה עושה פתח קטן, שבחור עוזר לך, ואז כשהוא עוזר לך, זה כבר לא עוזר, זה כבר לא כוחות, זה הרבה יותר קל, אז אתה משתפק יותר, עוזר לך עוד יותר, שקל, ו... על הכיפה. טוב, אז עד כאן, הפסקה היסודית עוד ממלך, יש המון מה להעריך, אנחנו נחסר בשור בדישו, ונסתפק בדברים הללו. הכותרת שאני רשמתי לעצמי, לאות ממלף, היא התגלות יש מאין באדם, מכוח האמונה בנוכחות השם, שזה התבוננות באנוכי. ואני חוזר, התגלות יש מאין באדם, מכוח האמונה בנוכחות השם. ועכשיו, אחרי שדיברנו על התשובה באות מם, ועל היש מאין באות ממלף, עכשיו נדבר על הסעיף השלישי שהוזכר בסוף אות למתת, שזה עניין התפילה. וגם פה על התפילה של רב צדוק, וואי וואי וואי, אפשר לדבר שנים ועוד שנים ועוד שנים, אבל הפסקה הזאת היא מתמצתת עקרונות שהם ממש שזורים בכל תורת רב צדוק. הבאתי פה כמה נקודות בעזרת השם, ובואו נראה את הדברים. גם פסקה מבית היא לא פסקה ארוכה, אני אקרא אותה ברצף ואז נבהר אותה יותר, בסדר? בתפילה הוא עיקר החשק והרצון להתפלל ולהתחנן. וכמו שאמרו באבות, תעשתת בתפילתך קבע, אל הרחמים ותחנונים, שהוא עצמו ממרם שילם מסכת מנחות וקורבנות, שהתפילה דוגמתה, שלא תאמר אעשה רצונו וכולי, תלמוד אומר לרצונכם תזבחו. לרצונו לומר, כי אין הקורבן מצווה, כמו שכתוב, ולא ציוויתים, הוא אומר, על דבר עולה, על דבר עולה בזבח, וכן בכמה מקומות, והם ממורים לברוכים את עם הקורבנות, ונדע מה שכתב מהרם על השקר, סימן קי"ז, וכן הוא במדרש, וכתב משל וכולי, עיין שם, בעניין הקורבנות, הוא שמקבל התקרובת נהנה ממנו. וכל העבודה הזרה, כלומר אותו כוח של העבודה הזרה, נהנה ומתגבה על ידי אותו קורבן, כמו אדם על ידי מאכל. ומתוך שידעו בעבודה זרה, כן, היה חשקם וחוספם, הכיסופים שלהם, שיוכלו ליהנות כביכול השם יתברך על ידי קורבנות. אבל זה נאמר, למעשה ידך תחשוף, כמו שאמרו זל, והשם יתברך ירשם בכך, שיוכלו לעשות כן, שיהיו כמהנים אותו, כאילו מהנים אותו. רק מי שצריך לכך באמת הוא נהנה בכך, אבל השם יתברך אין צריך לכך. ולא תאמר עשה רצונו וכולי, כי בכל המצוות, רק לרצונכם, כפי הרצון והחשק שלכם, כך הוא הקורבן, רק די מזה הוא הנהל השם יתברך מהרצון והחשק שלהם לענותו. וכן התפילה במקום הקורבנות, שאין רצון השם יתברך מבני אדם שיתפללו לפניו וישנו, רק הרצון שלהם להתפלל, זהו רצונו יתברך ואבן זה. אז זה ממש מתאים, זה משהו משהו באיון, מסכת ברכות, נכון? פרק רביעי. אז בואו נראה את הדברים לאט לאט. קודם כל, נתחיל פה עם הגדרה. מה זה תפילה? מה זה עיקר התפילה? זו שאלה שהרבה שואלים אותם. מה זה תפילה? זה להגיע בלילה לבית הכנסת? תפילה זה לקרוא מפרשת העקדה עד השם אחד, ושמו אחד, כן? זה העניין, ולקרוא, מה זה תפילה? אומר רבנו, בתפילה, מה העיקר? הוא העיקר החשק והרצון להתפלל ולהתחנן. לכאורה זה נקודה משהו מעניינת מאוד. כלומר, מה אומר פה בעצם? שעיקר התפילה זה בכלל לא התפילה עצמה. עיקר התפילה זה לא התפילה עצמה. זה לא ברכה, ברכה ראשונה באבות, ב-18, זה לא פסוק ראשון בקריאת שמע. עיקר התפילה, זה לא התפילה.
שאת הגמרא.
אני רוצה לדעת כדי הגמרא. כן, אבל תסביר, כי לא כל המחינת הגמרא.
שלא יהיה עליו כמסוי. אם אתה אומר שזה מעכב את התפילה, הכי שעוסק כמו רבי יעקב ויידי, אז זה ההגדרה של תפילה. אם אתה בא לזה כמסוי, אז אתה לא יוצא ידי חובה תפילה. תפילה חייבת לבוא מרצון.
אז יש פה הגדרה מאוד חשובה. עיקר התפילה היא לא התפילה. לצורך העניין, שאתה רוצה לכבד את אשתך או להרשם מישהי בדייט, אתה אומר, אתה אומר, חילך ארוחת ערב, ואתה משקיע וקונה טה-טה-טה-טה, והפסטה נשרפת והמרק מגעיל והבשר, עזוב, זה לא התחום שלך, אבל זה לא משנה. כי היא לא תמדוד אותך, אתה תמדוד אותה לפי טיב המאכל, אלא מה? לפי ההשקעה, המחווה של הרצון. אבל חשבת עליה, אבל השקעת, זה העניין בכלל, הרבה יותר, ולכן אומר פה רצון כבר בהתחלה, עיקר התפילה, זה בכלל לא התפילה, עכשיו זאת אמירה מאוד מסוכנת. בשלבים מסוימים בחיים. אבל רציתי להתפלל, ונשארתי לישון עד 9:50, בזמן קריאת שמע, לא יודע, 9 ומשהו, כן, 9 וקצת, וגם זה כאילו לשיטה המאוחרת יותר, לא מגן אברהם. אז זה לא רק עובד עם הרצון, אבל הוא אומר פה, עיקר התפילה והחשק והרצון להתפלל ולהתחנן. כלומר, הרצון של הקדוש ברוך הוא שאדם מתפלל, זה כדי שהוא יבין שרק הקדוש ברוך הוא הכתובת. ולכן העיקר החמישי בקריאה אמונה של הרמב״ם, עושים איזה סדרה שיעורים אמוניקאים, אמונה ברמב״ם בשנה שעברה. מה אומר הרמב״ם? שרק לא לבדו ראוי להתפלל, ואין ראוי להתפלל לזולתו. וכמו שאמרו באבות, אל תתפילתך קבע. כלומר, מה זה תפילתך קבע? כפי שמסביר הברטנורה, אומר הברטנורה, כאדם שיש עליו חובה דבר קבוע ואומר, אם אתה יפרוק בעלי חוב זה, או שומע אותה בקריאה באלמה, כן? לא רחוב, זה שומר אחד, זה שומר אחד. סתם ערבית, כן, מה שמו לב, לא... כן, הוא קריאה באלמה, או ש... מה זה חוב באלמה? זה שמעתי דיוק מהרב שרלו, הרב יובל שרלו שליטה, שיש אנשים שבאים להתפלל, ויש אנשים שבאים להיות מפוללים. כן, זו חלוקה למדנית מאוד עמוקה. הוא לא רוצה להתפלל, מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות כבר אחרי התפילה. זה... רגע, כן, איך אמרה לי פעם אדם גדול, שיש אנשים שכל השאיפות הרוחניות שלהם מתמצמות, העיקר להיות פרווה ואחרי מנחה. כן, אם הוא כבר פרווה ואחרי מנחה, הוא עשה את שלו היום. זהו, כבר התפעלתי מנחה גדולה, אני כבר פרווה, אפשר קפה, אפשר... וזה השאיפות הרוחניות, המחאי, שלא עליהם. ולכן הוא אומר, אל תעז תפילתך קבע. אלא שהתפילה, כל הרצון של השם זה שהתפילה תגיע מתוך רצון, לא כהכרח. לא כחובה, לכן מחנכים שמכריחים אותם. ואם לא תקום לתפילה, אני אעיף אותך לבית ספר, או פתק להורים, או כל דבר אחר. זה לא עובד ככה. כי, אתה אומר, הוא יבוא לתפילה, אבל זה לא תפילה. גם אם הוא יקרא את המילים, זה לא תפילה. תפילה זה לא להיות מפולל. תפילה זה תקשורת עם השם יתברך, ובעיקר אומר רבנו מצא כל מלובלין, מלובלין. תפילה זה לרצות לדבר איתו. כשאדם רוצה... דבר על זה בחבורה, בהשתפרות הנפש, של ברסלב, שתפילה זה תקשורת עם השם יתברך. כשאדם מדבר עם אשתו, הוא לא רק מדבר את שהוא צריך ממנה משהו. זה לא רק שאלה צריכים. הוא אומר, מה מיטב, מה עבר היום, מה עשית היום, מה עשית, כאילו לדבר. למה? כי את חשובה לו, תגידי, מה עבר עליך היום? ואני אגיד לך, ואני אגיד לך, מה עבר עליי היום, כאילו, זה לא איזושהי תועלת מסוימת, שאם אני אקשיב לך, אז אחרי זה תקשיב. לא, כאילו, אחד, יש רצון, משתף. שהוא עצמו מאמרם, שילי מנחות וקורבנות, שהתפילה דוגמתן, שלא תאמר עשה רצונו וכו'. עמוד לומר, לרצונכם תזבחו. בואו נקרא את הגמרא. הגמרא אומרת ככה. רגע, סליחה. כן, סליחה. רגע, אני לא מוצא את זה שנייה. הנה. שמא תאמר לאכילה, הוא צריך, מה קדוש ברוך הוא צריך את האכילה, תביא לקורבנות. תלמוד לומר, אם הרב לא אמר לך, כי לי תבל ומלואה. ונאמר, כי לי כל חייתו יער, בהמות ברי א', ידעתי כל אופרים, וזיס ידע עמדי, האוכל בשר הבירים, ודם עתודים אשתה, לא אמרתי אליכם, זבחו, כדי שתאמר, אעשה רצונו ויעשה רצוני. כלומר, אני אקריב לו, והוא יקריב לי, זה לא עסקה כזאת. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים, שמה רצונכם תזבחו. אוקיי, אבל זה אומר רש"י, כדי שתאמר יעשה רצונו להקריב לו קורבן ויעשה רצוני, לפי שהוא צריך לכך, זה השחדנו, אני אשחד אותו. לא לרצוני אתם זוכים, כלומר לא להנאותיי, שאני רוצה להטריך אתכם לעשות ככוכם, לרצונכם לתוך עצמכם לקיים מצוותיי, שתהיה כפרה לכם בכך. ועיין במורה נבוכים את עם הקורבנות. פה בהערה 3, מביא פה את המורה נבוכים. כלומר, מה שהגמרא הזאת אומרת, שהטעם שקדוש ברוך הוא רוצה את הקורבן, זה מצד שהאדם צריך לקיים את המצווה של תפילה בתור, זה לא בגלל שהוא רוצה שנקיים את זה בתור חובה, אלא שנרצה את זה. אומר המורה נבוכים, בהערה למטה, אחד מהדברים היותר מבוקר של המורה נבוכים, שמה הייתה הסיבה של שצריך את הקורבנות, מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, אומר המורה נבוכים, שהיה מנהג שבכל העולם אז, במצרים וכולי, כל המבדוח, כל המקריבו סעירים, כל המצבבו בעלי חיים לקורבן. ולכן מה אמר הקדוש ברוך הוא? אז בואו נטל את הכוח הדק לקדושה, אני מקריא, מפני זה שיר דברך מני עבודות ההם, והעתיקה מיותם לנברים מלינים מדמיונים, שאין אמיתות להם לשמוע יתברך, וציוון סתם יתברך לדברך. מה, הם כבר היו מורגלים בעבודה זרה, עלה לו עובדי עבודה זרה במצרים, עלה לו עובדי עבודה זרה, אז השאלה שאני בא עכשיו עם הקורבנות, אין מה, תעשו קורבנות, תכניסו עם הקורבנות, אבל הפעם שזה יראה, לשם שמיים. זה הסברה שאומר הרמב״ם. ונודע מה שכתב מהר"ם על אשכר, סימן קי"ז, הרי הרמב״ן חלק עליו. הרמב״ן אומר בפירושו על התורה פחת ויקרא, על דברי הרמב״ם במורה נבוכים, והנה הם דברי הוואי, ירפו שבר גדול וקושי הרבה נקלה, יעשו שולחן השם מגואל, שאיננו רק להוציא מליבן של רשעים וטיפשי העולם וכולי. מה, כל הקורבנות בשביל שהאנשים האלה לא יעשו עבודה זרה? איזה מין דבר זה? זה לא יכול להיות. אבל מהר"ם על אשכר בעצם חולק על הרמב״ם ובא לצדד בצורה מאוד, מאוד ככה יפה, למה הרמב״ם צודק. תסתכלו בהערה 4, בהר ברכה, סימן קי"ז, הוא אומר שם, כל המשיגים עליו בעניין זה של תם הקורבנות, דעו וראו איך אלו הדברים בעצמם, אין פרס בן עיר בודד ויקרא, במדרש כתוב את זה, דברים עליו על פסוק, ולא יזבחו עוד זבחם לסעירים. אמר פרס בן יאיר, משל למלך שהיה לו בן, אוכן נבלות הטרפות. אמר המלך, מה לעשות? להפרישו אי אפשר, אוכן נבלות הטרפות, שכבר הורגל בכך, אבל יסעוד אצלי ויובדל מעצמו. כלומר, שיקחתם נבלות הטרפות לשולחן של המלך, בוחרתם לידי, ואז לאט לאט הוא יפרוש. ועם כל זה, לא שלל רבנו הרמב"ם ז"ל, שאין לקורבנות מצוות מצוות, טעם אחר מכוון בעצמו. אוקיי? אז מה, ועכשיו אומר מה קבלת המדרש. עיין שם, מה קבלת המדרש? זה עניין הקורבנות, הוא שמקבל לתקרובת, נהנה ממנו. כלומר, מי שאני זובח, הוא זובח לפאור, הוא זובח לבעל, או כל דבר אחר, מקטיר וכולי, אז כביכול אותו גורם של עבודה זרה נהנה. אוקיי? אז כאילו מפך אתך, אתה מביא שוחד לפך, אני נותן לך אישור כניסה, אוקיי? וכל העבודה הזרה, אותו כוח נהנה ומתגבר על ידי אותו קורבן, כמו אדם על ידי מאכל, כמו שבזה שאני אוכל נותן לי כוח. ומתוך שידעו בעבודה זרה, כלומר מתוך שידעו בני ישראל והכיר עבודה זרה מהמצרים או משאר העובדי כוכבים ומזלות שיוז באותה תקופה, שידעו בעבודה זרה, כן, היה חשקם וחושפם, כלומר כל הכיסופים שלהם, שיוכלו להנות כביכול, להנות כביכול, השם יתברך על ידי קורבנות. כשהקריבו קורבנות הם חשבו שזה יגרום הנאה לקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר, למעשה ידיך תחשוף. ובאמת, הרצון הזה של בני ישראל הוא גרם לקדוש ברוך הוא. כי מה היה המגמה של בני ישראל? לעשות נחת רוח השם יתברך. ולכן השם יתברך, וואי, הם עשו את נחת רוח. נכון שקורבנות אני לא צריך את זה. מה אני כן צריך ורוצה? את הרצון שלכם לשמח אותי. ועל זה נאמר, למעשה ידיך תחשוף. כמו שאמרו על בתנחומה, והשם יתברך ירשם לכם, הוא ירשה להם. שיוכלו לעשות כן, שעל ידי לעשות כן, שיהיו כמענים אותו. אבל מה הדגש פה? כף הדמיון. כן, זה בעצם הוא לא נהנה מזה. אבל הוא נהנה מזה שאתם רוצים לשמח אותו. שמישהו מביא לו מישהו, מישהו עובר לי מתנה למולדת, ותורך מהעטיפה והקדשה וכולי, אני פותח בספר שכבר יש לי אותו, שאני לא צריך, לא מעניין אותי, זה לא מבאס אותי. כי מה העיקר? וואו, אני חשוב לה. היא הלכה והשקיעה וטרחה וקנתה וחשבה והשקיעה כסף בזמן וכתבה הקדשה ועטפה. זה הרבה יותר בספר עצמו המתנה. כי אם זה צריך, הייתי בעצמי קונה את זה לעצמי, אוקיי? זה לראות שאני חשוב לה. זאת אומרת, וזה מה שהשם ידע חוצה מהקורבנות. לא צריך את הקורבנות, לא צריך שאדם, ולא שאדם יעשה שהוא ריאקציה בעיונים, וייתן עוד שפע. לא. אלא זה שאתם רוצים לעבוד אותי, להנות אותי כביכול, זה מה שמענה אותה. זה מה שמהנה אותו. רק מי שצריך לכך באמת הוא נהנה בכך. אבל השם יתברך, אין צריך לכך. ולא תאמר, עשה רצונו, כלומר, באמצעות קומות וכו', כבכל המצוות. כן, כל המצוות צריך לקיים אותם כדי למלא את השם יתברך, אלא פה זה לרצונכם. דהיינו, כפי הרצון והחשק שלכם, כך הוא הקורבן. כלומר, החביבות נובעת מצד הרצון שלכם. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך בכך. אנחנו רואים כמה סיוב היה בבית ראשון. הנביאים אליהם, בטח בית שני, בית ראשון, ירמיהו, מיכה, ישעיה, יחזקאל. כמה הם מלינים על חוסר צדק ועל... אומרים, כן, עולותיכם ספרו על דבריכם ויאכלו בשר, היכל השם, היכל השם. ירמיהו פרק ז', נכון? ישעיהו פרק א', בהפטרת חזון. למה לראות דבריכם, אמר השם? מה אתם חושבים, תעשו עבירות? ואז, כן, תביאו קורבנות ומנחות ועולות ושלמים ותתחפר לכם? אני לא צריך את זה בכלל. רק לרצונכם, דהיינו, כפי הרצון והחשק שלכם, כך הוא הקורבן. רק דמיזה הוא ההנאה להשם יתברך, מהרצון והחשק שלהם להנותו. וכן התפילה במקום הקורבנות, שאין רצון השם יתברך מבני אדם שיתפללו לפניו וישנו, כלומר, שיגרמו לו לשינוי, ביטול גזרות, שהחולה יתרפא והגזרות יתמתקו וכו'. רק מה הוא רוצה? רק הרצון שלהם להתפלל, זהו רצון יתברך ואבן. כלומר, זה נקודה מאוד חשובה. מה הרצון של השם? שאני רוצה לדבר איתו, שאני רוצה להתפלל אליו. זה רק הרצון שלהם להתפלל. להתפלל, למה? על בסיס מה שאמרנו בשתי אותיות הקודמות, נכון? שהכל ברצון השם יתברך, כמו באות מם. ראינו באות מם א', שהנוכחות שלו מצויה בכל, ואז זה בורא יש מאין. וזה נקודה, אתם יודעים שאני... התפילה היא לא דבר שקל לי. אני מאוד מאוד אוהב להתפלל. אני משקיע בזה חלק ניכר מהיום שלי. זה עוגנים, ברוך השם, במיוחד בשחרית. אבל יש תפילות שזה קשה, ואז אני טוב, לפחות אני מפולל. אבל יש תפילות שאתה ככה מסיים את ה-18, את העמידה, אחרי, למשל, זה לא משנה, לקח 3 דקות או 30 דקות, בכלל לא משנה. אוקיי, אני אישית מפעל אפילו בלי שעון אחד, כדי לא למדוד את עצמי. וכשאתה חוזר, אתה אומר, חוזר, אתה כאילו נוחת. יש אלוקים. עכשיו, זה בא דרך, יכול להתעורר לך במודים, יכול להיות בשים שלום, בירושלים, בברך עלינו, או ברופא חולה ובישראל, או בגאולה, בחונן הדת, לא משנה. כלומר, אתה מרגיש את הנוכחות שהיא מצויה בכל. וזה יותר מכל המילוי הצרכים הגשמי הבסיסי של תשובה, דת, פרנסה, זיווג, של אנשים שיפקדו וכסף, אוקיי? כלומר, הנה שעתיים השם יתברך, שהנוכחות היא מורגשת כמו באות מ"א, שזה ההתגלות, כביכול התגלות השגחת הקדוש ברוך הוא בעצמו, במוחו ודעתו של זה. כשאתה חווה את זה, אין למעלה מזה. הדבר הכי נפלא ביקום, יותר מכל סטייק טוב או ארטיק טוב או איזשהו כיבודים, שיומים, יש לך יומים או כל דבר אחר, זו הרגשה של נוכחות של השם, זה יותר מהכל. זר לא יבין את מה שנקרא, לא חפוי את זה במילים, זה לא קורה לי הרבה לצערי, אבל אני רוצה שיקרה לי יותר. וזה יותר מהכל, וזה מה שמגביר את החשק, להיות עם השם יתברך. אז אני סיכמתי את הפסקה הזו, עיקר התפילה, הרצון להשם יתברך, כמובן מוזמנים לנסח את זה אחרת. עיקר התפילה, הרצון להשם יתברך. טוב, הגענו לאות מם ג' ואות מם ג' גם, אנחנו נספיק אותה, אנחנו, שנקרא, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, אנחנו רוצים. גם אות מ"ם גימל היא עונה לקריטריון של וואי וואי וואי. אני אקרוא אותה בבת אחת, כבר תבינו לבד מה אנחנו עוסקים פה בחומר נפץ. חומר נפץ מבורך בעבודת השם. למי שתמה באיזה בית גידול רב צדוק גדל, אז איש ביצע כאן ועכשיו. פעמים יש אדם עומד בניסיון גדול כל כך, עד שאי אפשר לו שלא יחטא. כדרך שאמרו בברכות, מה יעשה הבן שלא יחטא? תסתכלו בהערה למטה 5, תסתכלו בהערה למטה 5, תסתכלו בהערה למטה 5, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כן, זה עניין של חטא העגל, משל לאדם אחד שהיה לו בן, הרחיצו ושחו והכילו והשקעו ותלה לו כיס על צווארו, מלא כסף, והושיבו על פתח של זונות. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה? לכן אמר רבי ינאי, אמר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה לא אנחנו, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל, עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. אומר רבנו, מה יעשה הבן שלא יחטא? ובזה הוא נחשב אונס גמור! נרחמן הפטרי! אין פה חיוכים, שנייה, אנחנו עוד נמשיך. וגם בהסתת היצר בתוקף עצום שאי אפשר לנצחו, שייך אונס. ואם השם יתברך הסב את ליבו, הרי אין חטא זה חטא כלל! זה לא חטא! רק שרצון השם יתברך היה כך! אמרתי וואי וואי וואי, נכון? והם ישבו בכתובות לגבי תחילתו באונס, אפילו צווחת לבסוף, כלומר מתוך הנאה, והיא אומרת צווחת שאלמלא מניחה היא סוחרתו, שאם אולי עוזב אותה הייתה משלמת לו כסף, מותרת לבעלה, וזה לא נחשב שהיא אסורה לבעלה, שהיא זינתה וניאפה. מה היא טעמה? יתר אלבשה. הרי דזה מחשב, כלומר נחשב אונס גמור, אף על פי שהוא מרצונה, מכל מקום יצר גדול כזה, אי אפשר באדם לחופו, והוא אונס גמור, ואין בזה עונש אף דעשה איסור, כיוון די האנוס, אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה, כי אולי היה לו כוח לחוף היצר, וכמו ששמעתי, מה זה שמעתי? Yeah. באתם ממורים, מהמאה השילוח, בזה מעניין זמרי שטעה בזה.
טוב.
אין לנו הרבה זמן, אנחנו ממש נספיק. איך נתחיל? טוב. בואו נחזור לעוד למתת. תסתכלו את למתת, תסתכלו שם, נכון מה כתוב שם שלפעמים האדם צריך להיזהר שלא לטעות, למתת, שלא לטעות ולחשוב שמזה שהוא מצליח אז זה סימן לסייעתא דשמיא והוא צריך לחשוש שם אחת השלום, מה שנקרא, הוא נותק מהשורש. לפעמים נדמה לאדם, מה שורש המילה נדמה זה בגימטריה חי בסרט. כן, הוא חי בסרט שזה שהוא מצליח סימן שהשם איתו, מה פתאום? אלא יכול להיות מה קורה, שהוא בעצם הוא נותק מהשורש שלו, עד שמכשילים אותו בעבירה. אבל פה באות מגין אומר להפך. הוא אומר, יכול להיות שגם אם חס ושלום אדם נכשל, אי אפשר להוכיח מפה שזה סיבה, סימן, שמה? שהוא נותק מהשורש, אלא כי יש מושג של יצרו אונסו, של אונס רחמנא פטרי. אתה צריך להסביר את זה, כי זו אמירה מאוד מאוד מסוכנת. פעמים, ואני מוסיף בסוגריים ומסייג, אך ורק בהשגחה הפרטית נדירה ביותר. כמו שרבנו מסייג בסוף הפסקה. פעמים יש מצב בו אדם עומד בניסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא. אין לו אפשרות. ילד גדל בקיבוץ, סיים כיתה ו', הוא בא לרכב עבודה במשק שיקבע את גורלו. אם הוא יעבוד בגדש, בשדה גדולי שדה, או בלולים, או ברפת, או במטבח, ואומר לו, בחורצ'יק, יש לך שתי אפשרויות. או שתעבוד ברפת, או שתהיה רפתן. רק תעדכן אותי מה תשובתך החיובית בסוף. אוקיי? ובדרך כלל רוב האנשים בסוף נהיים רפתנים, או שהם עובדים ברפת. אוקיי? כלומר, יש מציאות שמרוב אונס, או שאדם יחטא, או שהוא יעשה חטאים. אבל כאילו, אני מסייג מקרים נדירים, מי שעכשיו שומע, להקשיב עד סוף השיעור, שלא, לא לעצור פה, אוקיי? אז יגידו בו, עתניאל וכאלה, אוקיי? רב צדוק, זה בלובלין, לא?
סתם
תדאי הקלטה. לא, 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 אל תעצור את ההקלטה, חלילה. אל תעצור, ממש לא. פעמים יש אדם, יש מצב שבו אדם עומד בניסיון גדול כל כך, עד שאי אפשר לו שלא יחטא. כדרך שאמרו, בברכות על חטא העגל, מה יעשה הבן שלא יחטא? מה אתה רוצה? הבאת אותו ב-121, שמת אותו ככה, הבאת לו פלאפון בלי סינו, מה, אני לא פתח בטבול. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? ובזה הוא נחשב אונס גמור. אני לא אומר שזה להלכה ולמעשה. אני אומר, הוא מקריא פה מה כתוב. ובזה הוא נחשב אונס גמור דרחמנא פטרי. דרחמנא פטרי זה לא פשוט. אז בואו נראה מה כותב על זה רבנו עצמו במחשבות חרוץ. כותב כך, מחשבות חרוץ. זה ספר עם ליקוטים על שרב צדוק על זה. זה נקרא צדקת הצדיק עם בירוש נעימות הצדיק או הוצאת, זה מטיב את הישיבה של הרב ברוך הציר מנהריה. אור מאיר שמחה זה נקרא. כותב במחשבות חרוץ עוד כף. וסיבה שיראה לאדם אונס כזה, כתוב כן, מחשבות חרוץ. יש בזה גם כן עניינים עמוקים, בהזדמנות, תקלה, זה אכילת איסור לאיזה אדם, במה שלא יודע להיזהר. הוא הלך לחנות, קנה שניצל, פתאום התברר למפרע שזה השניצל שעשוי מחזיר, והוא לא ידע את זה. והוא כאונס רחמן הפטרי, ולמה עשה השם יתברך ככה? אבל גם זה אומר רבנו, שימו לב, מחשבות עמוקות, מגדול העצה יתברך שמו, לטובת בריאותיו. ולפי שדבר הזה הוא דרך תקלה ועשיית איסור, על כן אינו בא לידי אנשים גדולים הראשונים, זה מחלק גם השער השרת, שעלה נאמר בגמרא, שנקדוש ברוך הוא מביא תקלה בדברים של האכילה לידם, כן, לא כל שווה בהם טעם וכו' וכו' וכו', נכון?
כן, הוא אומר,
דרדיקה,
שבא תקלה
לידו,
ושהוא עשה
מעשה. נכון. פה אומר פה, זה טעות, הוא לא ידע שזה בשר טרף. הוא לא התכוון. פה, אז פה עכשיו, פה זה לא, זה דוגמה עליי לא טובה. הלך לחנות, חושב שזה קשר ורימו אותו. אלא פה זה יצר, התמודדות עם היצר. כלומר, הוא התמודד עם זה, בסוף הוא חטא. בוא נשאל שאלה דוגרי, יהודה. יהודה בעל תמר קלתו, הוא לא ידע שהיא קלתו. מו חשב שהיא? היא קדשה שהיא זונה מופקרת. האם יהודה ידע שהוא עשה חטא? תגיד אותו לפני מתן תורה, נניח שזה אחרי מתן תורה. בטח הוא יודע שהוא בעל זונה, זה חטא. באו חזה, לא, ממני יצא הדבר, והתאבש בו מלאך של התאווה, ולא יכל לעמוד, חסם אותו דרכים, ובסוף הוא למפריע יתברר שם איזה משהו טוב. אבל אין פה איזושהי המלצה ללכת לחלילה, אוקיי? אז אומר פה יותר, וגם בהסתת היצר, בתוקף עצום, שאי אפשר לנצחו, שייך אונס. ואם השם יתברך הסב את ליבו, זוכרים? אמר אליהו, ואתה הסיבות הליבה מחורנית, שראינו את זה באות מם, באות למתת גם, שאלמלא שלוש מקראות אלו, כן, אז לעם ישראל לא היה תירוץ בתפילה, מה זה אתה עשים את הלם אחורנית, אומר אליהו לשם דבר, זה בגללך, למה הם חוטאים לבעל? בגללך! אליהו זה עזות לקדושה. ואם השם יתברך הסב את ליבו, הרי אין חטא וחטא כלל. יש נפקא מינה להלכה. שאלתי את מרן בעל בדי אהרון שליטה, מרן ראש הישיבה הרב רם הכהן. בעניין צירוף דתל"שים למניין. אתה נמצא עכשיו בבית קברות, צריך עשירי לקדיש, או בטיול, או בצבא. תשעה דוסים, פתאום יש לך את הממם שהוא דתל"ש. עכשיו מילא תגיד חילוני, זה תינוק שנשבע. אבל דתל"ש זה תינוק שנשבע לו, נכון? זה לא תינוק שנשבע. הוא ידע את הקדוש ברוך הוא והחליט זה. אמר הרב ראם, לא. ומתשובות מהרבה ראיות, מהרבה פוסקים, האחרונים בדור שלנו, שהוא גם דתל"ש בדורנו הוא תינוק שנשבע. כי מה לעשות שהניסיונות בדור שלנו זה לא ניסיון לפני 200 שנה. ולכן זה לא תינוק שנשבע לו, זה תינוק שנשבע והצטרף למניין, שום בעיה. אוקיי? הלכה למעשה. ואם השם יתברך, הסיב את ליבו, הרי אין חטא זה חטא כלל, רק שראשון רצון השם יתברך היה כך, ולכן אם הוא יתאמץ האדם לחזור לעבודת השם ולעשות תשובה, אז יתברר למפרע שזה היה ברצון השם לטובה. אתן דוגמה, אחד מגדולי הצדיקים המקובלים בירושלים, לא אגיד את שמו, מכיר אותו אישית היטב, הוא חוזר בתשובה. הוא נסע, סיפור פורסם ברבים, אבל לא אגיד את שמו כרגע, למרות שזה מופיע ביוטיוב, אחרי הצבא הוא נסע ליפן, להשתלם בקראטה, והוא קיבל על עצמו להקפיד על כשרות. הוא אמר, אני יהודי, להקפיד על כשרות, לא זה. וליפנים יש כל מיני דברים שהם אוכלים, וכל מיני שמות של טומאה שהם צועקים וכאלה לפני הקרבות. והוא אמר, אני יהודי, אני לא עושה את הזרה, לא עושה את זה. אז הם דחפו לו מאכלות לקשרים בלי שהוא ידע, ודחפו לו סמים, ובעקבות הנפילות של הסמים, הוא הגיע לדיוטה התחתונה, ובעקבות זה הוא חזר בתשובה, והיום הוא מקובל ברוך השם, אוקיי? אז ברור שלקח הצרים זה עבירה. אבל מה? אבל למפרע, אם אני לוקח סמים, אז מה קורה? גם לא היה מגיע לקדושה. כלומר, שהוא אחרי שיש התשובה, למפרע הוא התברר שהכל היה לטובה. ולכן עכשיו, כדי להוכיח ברמה הלכתית, שזה לא רק סתם, כי רב צדוק הוא גם למדה, נכון? זה לא רק ספר הרוחנית. עכשיו, זו פסקה קשה, תיקחו את זה ברבון מוגבל, לא הלכה ולא למעשה, אוקיי? אלא רק להבין את הרעיון, לא לכעוס. אז כדי להוכיח שאונס נחשב כאונס, אף פי שמה זהו, פתח את הפלאפון, היה לו רצון במעשה, אז הוא אומר, יש גם בחינה בדיני אונס עצמו, כתובו דף נ"א. שם כתוב שאישה שגבר אנס אותה. ובסוף, כשבאים ככה להעיף אותו, אז היא צועקת שלא, שלא ירחיקו אותו, כי בסוף המעשה יש לה הנאה מזה. אגב, לא, דיברתי פה עם אחד הרמים שהוא עוסק בעניין של פגיעות מיניות, הוא אומר שזה דבר שקורה לא עלינו. שנשים, דווקא שהן מותקפות, אני אומר את זה שלא נדע, אין פה שום לגיטימציה, ודאי וזה שזה טומאה, לא, שלא נדע, שהן חוות כן חוויה מינית מאוד מסחררת דווקא במקום הזה. ואז, אז לכאורה זה לא אונס, כי בסוף היא נהנית, נכון? היא רוצה, היא אומרת, אפילו היו משלמים לה, הייתי הולכת אחריו. ואז, אבל אם זה אונס, היא מותרת לבעלה. אם זה לא אונס, זה, איך קוראים לזה בעברית? ניוף. יסור על בעלה. אז אומרת, הגמרא לא, היא מותרת לבעלה. גם כשהיא צעקת שהיא רוצה, יצר על בשה. בגלל שההתחלה הייתה באונס, אז אחרי זה נמשך שיש להנאה מזה. תראו מה אומר רש"י, בהערה שיש למטה לגמרא, יצר על בשה, וגם זה אונס שבתחילת בעילה שהיא באונס, הלבישה בועל יצר. כאמור, אין פה שום לגיטימציה לרציחת נפשות וגופות וכו'. אומר פה רבנו, הרי זה, כלומר, תוקף התאווה נחשב אונס גמור, אף על פי שלבסוף זה מרצונה. מכל מקום, יצר גדול כזה, אי אפשר באדם לחופו. כלומר, שאדם עכשיו מדלג פה, אדם שפתאום יש לו התמודדות עם היצר, כל כך קשה, שאי אפשר אדם לחופו, והוא אונס גמור, אין בזה אונש, אף דעשה איסור, כיוון דעיה אנוס. זאת אמירה מאוד מסוכנת. מה לעשות? אין לי סינון, אני אנוס. מה לעשות? איך אפשר לשבת ברובעית ולא לדבר על לשון הרע על הממם? איך אפשר פה קרב לחובר? מה יעשה הנער ולא הילד ולא הבן ולא יחטא, נכון? אז פה שימו לב את הישרות הישביצאית. אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה. אף אחד לא יכול להגיד על עצמו, אני באמת הייתי אנוס. זה נכון, מצד הקדוש ברוך הוא יש אונס אחמלה פטרי, אבל מי יכול להגיד? אני באמת הייתי אנוס. לא הייתה לי אפשרות לעזוב את המכשיר, או לשמור על הפה, או לא לאכול חזיר. מי יכול להגיד דבר כזה? כי אולי היה לו כוח לחוף היצר. תראו באות פי ח', עמוד 34. כן, אין דרך שאין בו הכלכלות, רק שבעיניו הוא ישר, כמו שאמר במשלי, כי על ידי התאוות צריך להקם דרכו, שהם פחתים שבינתיים שונה מישור, אני מדלג. ומי שבעיניו הוא ישר, מה יעשה? והלא לפי דעתו הולך ביושר. על זה אמר, ותוכן ליבו את השם. מי שליבו שלם, אין השם נדמך משגיעו להטוטו ולא במטרוניה. רק הקמומית שבלב הוא גורם טעות. מי יכול להגיד, להעיד על עצמו שזה אונס גמור? וכמו ששמעתי בזה, כן, ממורי, מהשילוח, בעניין זמרי שטעה בזה. אז פה אנחנו נכנסים עכשיו לאחד הסוגיות היותר מוכרות ויותר כבדות, שאומר מהשילוח, שבעצם פנחס הוא לא בסדר, וזמרי היה בסדר, ומה הייתה הטעות? אז בואו נקרא את הדברים, אני מקריא לפניכם מהשילוח פרשת פנחס. ולא יעלה חס ושלום על הדעת לומר שזמרי היה נואף, זמרי הקדוש, חס ושלום. כי מן הנואף לא עשה הקדוש ברוך הוא פרשה בתורה. הרב מנחם פרומן אומר, הרב זמרי, הרב הגאון זמרי בן סלו. כן? אך יש סוד בדבר זה, דהנה יש 10 נקודות בזנות, ובכל המדרגות, כל חלוקי המדרגות וכולי, שניטל מאדם כל הבחירתו, ואי אפשר לו להימלט מהעבירה עד המדרגה העשירית. היינו מי שמרחיק עצמו מן היצר הרע ושומר עצמו מן העבירה בכל כוחו עד שאין ביכולתו לשמור את עצמו יותר מזה. ואז כשנתגבר יצרו עליו ועושה מעשה, אז הוא בוודאי רצון השם יתברך. ומה הדוגמה של המאה השילוח? הוא חייניין, יהודה ותמר, שהיא בת זוגו ממש. וזה העניין היה גם כאן, כי זמרי היה באמת שומר עצמו מכל התאוות הרעות, ועתה עלתה בדעתו בטעות שהיא בת זוגו. איך הוא ידע שהיא בת זוגו? אומר, אני כזה צדיק, נשמר מהכל, מחשבה, דיבור, מעשה, הכל מסונן, לא רואה, לא מדבר, רואה? ופתאום מה? מאחר שאין בכוחו לסלק עצמו מזה המעשה, סימן שזה רצון השם. וזה היה החטא של זמרי. ופנחס אמר להפך, מה פתאום, אתה יהודי? אתה יכול לפרוש ממנה, עדיין יש בכוחו לסלק עצמו מזה. ומי צדק? פנחס. יש פה הערה של מי השילוח, הנכד, רבי חומר רדזין, מוסיף פה הערה שאכן המקובלים אמרו שזמרי התגלגל ברבי עקיבא, וקוזבין התגלגלה במי? באשת אונוסרו חוסר רשע. נכון, מה שזמרי הרגיש, הוא אומר, זה נכון, אבל זה לא עכשיו כמה דורות, כמו קורח. קורח אינו התעתו, מה ראה לשטות זו? הרי הוא ראה את שמואל הנביא, שהוא שקול כמו שווה אהרון, הוא ראה מבני בניו, כן? שרים על הדוכן, אבל הוא לא הבין שזה לא עכשיו, זה כמה דורות. לכן קורח טעה. לכן אומר פה רב צדוק, אבל האדם עצמו אין יכיל להעיד על עצמו בזה, רק למפרע. זה לא הולך התחילה. תהיו גם פרשת מי השילוח. אני לא אקרא את עכשיו פרשת, אנחנו צריכים לסיים. פרשת מטות על העניין של המדיינים. למה לא הרגתם את נשות המדיינים? אוקיי, אז מסביר שם אותו דבר, אותו עניין. כמו שטען זמרי, מה זמרי אמר למשה? מי יתר, אתה בא לכוזבי בצור? מי יתר לך את יתרו, את ציפורה בת יתרו? ומה הטעה של משה? אבל ציפורה הייתה שייכת לי. אז הוא אומר זמרי, גם כוזבי הייתה שייכת לי. וזו הטענה של, של, של מדיין וכולי, לא נגע בזה כרגע. וגם בתקנת השבין, אנחנו נקרא את זה בקצרה.
כאן באמת פשוט צריך לשאול, כמו ששאלת על הסיפור של, 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 של חויזה, אבל מה תועלת להשם יתברך בכל זה? כאילו, אם בכל אופן האדם לא יכול לדעת, והאדם אסור לו להתעסק בזה, וזה מאוד מאוד מסוכן, למה חשוב לחזור על זה שוב ושוב ושוב בכל התורות של מה שבאת?
נו, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. מה אתה אומר? יש לי תשובה עכשיו, מה אתה אומר? זו שאלה אדירה.
נתקר כאילו אולי כדי לא לפרוך את הקטע הזה של שיש משהו שהוא לא, שהוא לא רצון השם, כדי שלא להיות כאילו להיות באמונה שלמה, לא יודע. לא מבין את זה.
אנחנו, עם רבי צדוק, הולכים עד הסוף. מחרותו בכל משל, רצון השם זה בהכל. עכשיו, יש שכר ועונש. יש, באנו בחירה בידיעה, אות מם, נכון? מצד הידיעה, דטרמיניזם. דטרמיניזם אבסולוטי. רבי חסדאי קרסקס, קראו לו שמואל, אז אני לא יכול לצאת נגד הידיעה האבסולוטית, אוקיי? כשלמד אור השם, שילמדתי ושלום צדיק, אוקיי? אבל יש גם בחירה, ובחירה בגימטריה, קליפה. יש טוב ורע, תבחר בטוב אשריך, תבחר ברע, תחטוף. עולם הזה, עולם הבא, יש גנן, יש גנן, אז זה סתירה, נכון? אז מה הבא תירת מבעות מהם? מביא שם את האריז על 400 שקל כסף ואת הרמב״ם בהלכות תשובה, שזה פשוט בשני מקומות שונים. ומה הוא יודע? זה בבריאה יצירה עשייה וזה באצילות, וזה לא סותר אחד את השני. פה אתה מתנהג במדיום של בחירה. מקל וגזר. שברת, שילמת, זכית, קיבלת. אוקיי? אבל זה מרחב הידיעה, מרחב עמוק יותר. יש הנהגת המשפט, בלשון הרמח"ל, דעת התבונות, שזה התגלות פרצוף זעיר אנפין בקבלה, ויש הנהגת הייחוד, שזה גילוי עריך. בהנהגת הייחוד אין פה עכשיו עניין של... של עשית כך וזה ככה. גם צדיקים נסתים, הרב אבי סבא, גשם מקום דמו. צדיק יסוד עולם. אלא שאתה מבין שהשם יתברך רצונו בכל, אז אין בו שום נקודה שהוא לא נוכח ולא נמצא. לכן מסתכלו את זה מפרע, אתה מבין שהשם יתברך איתך היה בהכל, גם בעבירות, גם בהבנות. בהכל הוא איתך. ואתה צריך לרצות לגלות אותו, אתה לא יכול לצמצם את השם יתברך רק לסקטורים או לסיטואציות מסוימות של תורה ומצוות. אגב, זה שורש המחלוקת בין הבעל שם טוב החסידות לבין האלה שלא בעד, המכונים המתנגדים. צמצום, כפשוטו, לא כפשוטו. המסנוגדים מה אומרים? הוא ברא את העולם היה חלל, צמצום כפשוטו, אין בו אלוקות. ולכן, אחר ואין בו אלוקות, אז איפה אני צריך להמשיך אלוקות? רק תירה ומצד, כל היום תירה, תירה, תירה. כי אם אתה חלילה פורש מהתירה, אתה לא מחובר לקו, לאדם קדמו. אומר הבעל שם טוב, מביא את הזוהר הקדוש, תיקון נ"ז, בדף צדי א', אתה יודע, נגמת רבי ידנות, אומר, לית אתר, פנוי מיני, מלוא כל הארץ כבודו, מה אתה רוצה? מלוא כל הארץ כבודו. מה, הקדוש ברוך הוא בבית מדרש? בחדר אוכל אין קדוש ברוך הוא? ופה בא רב צדוק על הבעל שם טוב, ככה זה לאקסטרים. הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז גם כשאני אוכל, וגם כשאני ישן, הכל לקדוש ברוך הוא. רמב״ם, ספר המדע. בכל דרך אחד היו. הרמב״ם הולך את הכיוון של כאילו יחשר מצווה. אתה אוכל, שאין לך כוח וכולי. אומר הבעל שם טוב, אומר רב צדוק, גם כשאתה אוכל, ויש לי ספר שלם על העניינים של האכילה, אבל הוא אומר, גם פה אתה מברר ואתה פועל לזה. אבל אני חושב שהאמירה הזאת פה, של הבחינה הידיעה, של, של, של הדעת שהכל זה מה שנקרא ברצון השם מתברך, הכל אפילו יש מה שמציאות של אונס אחמנה פטרי, אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה, ועל מפריע. אתה מסתכל אחור, אתה עושה את התשובה שאתה אומר, אני לא עושה ריסט, מוחק את עצמי, עד גיל 25 הייתי חילוני מצוי, כופר, גיליתי את האור, נהייתי בלצ'ו לא, הייתי חייב להיות חילוני כופר, כי אחרת לא הייתי דתי. הרבה חבר'ה, הם מדתלשים, אחרי זה הם חוזרים. אם לא היו מדתלשים, מה היה קורה? והיו נשארים למה, עכשיו שהם חזרו, אז הם לא חזרו להיות דתי פה פעם של הישיבה התיכונית, הם חזרו הרבה יותר דבקות, הרבה יותר להט, הרבה יותר חשק ורצון. עכשיו זה למפרע. אני כולי תקווה שאני עושה תשובה בכל יום משתדל, לפחות פעם בשנה כמו שצריך, ושאחרי 120, לא בשביל לא לחטוף. לדעת שזה היה רצון השם, שעשה אותי כלי לשליחותיך, מה שנקרא. אז זה לא פשוט, זו אמירה לא פשוטה, אני צריך לדעת חיותים במתח. טוב לי שנשאר במתח הזה. אוי ואבוי, מישהו צופה בנו, שומע אותנו, נמצא, הוא אומר, עם אחי, יש לי פס מרב צדוק, יש לי מאסטר, אפשר לעשות עבירות, אפשר הכל, ואונס אחמנה פטרי, השם מתקדמי. זה לא עובד ככה. יש גם גיהנום, אני לא בא להפחיד אתכם, אבל זה לא עובד ככה. קורא פה, האדם עצמו אין יכול להעיד עצמו בזה. מי יכול להעיד? המלאך. צדקה, ממני היה הדבר, אומר המדרש. ממני היה הדבר, ולכן בועז בא מיהודה ותמר, ורות, מאיפה הגיעה רות? בכל הסדרה של ביורים פנים בזמן חורף, על מגילת רות. מאיפה הגיעה רות? ממואב, מי זה מואב? צאצא של לוט ובנותיו, גילוי עריות. שאומרת הגמרא ונזיר דף כ"ג, דורה עבירה לשמה ממצוות שלא לשמה. מה זה עבירה? מה הדוגמאות של הגמרא לעבירה לשמה? הדוגמאות זה יהודה ותמר ובנות לוט. זה אבא שלהם. זה הדוגמאות. ברור שזה הרצון השם, נכון? אז האם יש היתר לאישה, לאבא לבוא על בנותיו? האם יש היתר לשבר, לחם, לבוא על כלתו? היום לא תהיה, מה פתאום? יש ממזרות, שלא נדע. מוזר הייתי לך, אומר דוד, מוזר גם. מוזר, כן, הוא דורש את הגמרא. אבל צריך לדעת שהשם איתנו בכל דבר, ולמפרע ולהתחזק, ואין לי ספק, הבנו פה את המילה דתל"שים הרבה יום, אין לי ספק שהמון המון אנשים שירדו ברמתם הדתית, גם אם דתל"שים, גם אם לא דתל"שים, שהיו פה בישיבה. אני מכיר חבר'ה פה שיעור ד' ה' ו', היו זה, פה שאתה מגיע 31-2, ואתה רואה אותם, הם מתפללים, אבל גם זה, לא יודע, מתפללים, מפוללים, אני לא בא לקטרג. אין לי ספק שזה נובע שהם לא למדו את התורות האלה, כמו שצריך, אליבא דנפשא. ונתפסו בקליפה הנוראית שלא סיירת או ניירת. שיש לנו מוש ומתפלל שחרית שעה וחצי, ולומד דף יום עם כל המפרשים וזה, או שיאללה, נו, נזרום כבר, נהיה כמו ההורים וכמו זה, ואני גם זול בהורים חלק, חברים שלו, כן, היו לא תהיה. נזרום. וחבל. יש לנו פה צדה לדרך, זה ספר לבעלי בתים. השם איתנו בכל מקום. וזה זה לא, זה לא, זה לא פלסטר וזה לא תרופה, זה תביעה מטורפת. כי אם השם איתך בכל מקום, אז חמר לך מזכאי. אמרתי את זה בברכות, נכון? ולווה יהיה מורה שמיים כמורה בשר ודם. כלומר, נוכחות. מה אנחנו רוצים? מה זה הנוכי? שאמרת בוא תמימה אלף עכשיו, מה זה הנוכי? התגלות יש מאין, שהשם נוכח, והנה השם ניצב עליו. אכן יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, אבל יש במקום הזה אלוקים, כאנוכי לא ידעתי. עכשיו אני יודע. אנוכי לא ידעתי, לחבר את זה, מה? אנוכי לא ידעתי. עוד מ"ד, נשמור אותה קצת, ננוח קצת, ניתן רווח בין עדר לעדר. רק נקרא את האות הראשונה של עוד מ"ד. מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא. יש לה תשוקה על הכל כך, כי אדרבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקה דרישת האמת. סיימנו בנחם הפורטה. שנזכה ושנחיה בעזרת השם, רק בעזרתו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.